היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט עצם העניין, העונה החדשה השלישית. הפרק אני מראיין את עידו חממה. עידו הוא סוכרתי סוג 2 לשעבר, שכמו שתראו בשיחה הוא גילה את זה דרך מקומות לא צפויים, את הסוכרת, ומזה הוא בעצם, כל הסיפור שלו, בדומה לסיפור שלי, בעצם מספרת גם את הקריירה שלו ואת הקריירה או את המקצוע שהוא בחר לעסוק בו, שתכף אנחנו נהיה קולגות, שנינו תכף תזונאים, וזה היופי שבאמת כל אחד מהכיוון שלו עוזר לאנשים אחרים דרך הסיפור האישי, שזה בעצם מה שאנחנו משדרים, ככה אנחנו גם חיים. אז הכל כאן על השולחן, כמו שאומרים, ושמחתי לדבר איתו גם על התסמין המטבולי, סוכרת סוג 2, מה משותף לסוכרת סוג 2 וסוג 1, ואיך אפשר לעזור באמת לכל אחד במסע הזה. אז תכף הפרק, ולפני זה אני מזכיר לכם שכדי לעזור לפודקאסט להגיע לכמה שיותר סוכרתיים, סוג 2, סוג 1, שגם יעזרו בתוכן הזה, אני מזמין אתכם לשתף בפלטפורמות שלכם, פייסבוק, אינסטגרם, איפה שבא לכם, ולדרג את הפודקאסט בספוטיפיי, לעשות תגובה, להוסיף תגובה, לדרג אותו, לעשות לייק ביוטיוב, לעשות סאבסקרייב לעמוד הזה ביוטיוב, אם אתם צופים עכשיו ביוטיוב, וזהו. עד כאן בינתיים, ותיהנו מהפרק. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט עצם העניין, העונה החדשה, ואיתי היום כאן עידו חממה. לעידו, חוץ מזה שיש לו סיפור ממש חזק על סוכרת סוג 2, ושמספר בכלל את כל הסיפור של בעיות מטבוליות וסוכרת, אז הוא גם עובד בזה וגם מלווה מתוך שליחות כמוני. אז עידו, אני ממש שמח שהצטרפת.
קודם כל בוקר טוב, ותודה שזמנת אותי. האמת שזה היה צריך לקרות כבר, אני שמח שזה קורה.
זה היה צריך לקרות, כן, ואני שמח, וגם שנינו, אנחנו תכף נהיה קולגות, אבל לפני זה אנחנו, יש לנו לכל אחד את הסיפור שלו, וכמיטב המסורת בפודקאסטים, אני אשמח אם תיתן ככה כמה דקות על איך הגעת לכל הסיפור של התזונה, הסיפור שלך וכל מה שאתה עושה.
בסדר גמור. אני אתחיל בזה שהסיפור שלי מתחיל מאוד מאוד מוקדם, בסדר? אני חושב שעד גיל 7, פחות או יותר, הייתי ילד קוואט אנקוואט נורמלי, מראה נורמלי, לא איזה שחיף, אבל בטח לא עם עודף משקל. ובגיל 8, הבדיחה שאני אספר זה שההורים שלי הרשו לי לרשום במכולת השכונתית, ובגיל 9 כבר הגעתי לשומרי משקל. מאותו רגע עד הפעם הראשונה שבה עשיתי דיאטה מוצלחת, אז בגיל 9 הגעתי, לקחו אותי לשומרי משקל, ובעצם מאותו הרגע עד לפעם הראשונה שבה ירדתי במשקל בגיל 18, המשקל שלי רק עולה. בגיל 15 שקלתי 100 קילו, בגיל 17 כבר הגעתי ל-120. ואתה, כמו שאתה יכול לדמיין, בטח לא היום, שאסור להגיד לאף אחד שמן, כשאני הייתי בן 17, באמצע שנות ה-90, אז אפילו המוכר של הבורקס היה יכול לשאול אותך אם אתה בטוח שאתה רוצה את הבורקס הזה שאתה קונה אצלו עכשיו בחנות. אז כמובן עם כל המשמעויות של להתבגר כשמן וכל ההשפעות של זה על מי שאתה ואיך שאתה מתנהג. ובגיל 18, פעם ראשונה אני עושה דיאטה גדולה שאני יורד ביותר מ-40 קילו, מחזיר אותם בצבא, אחרי הצבא עושה את זה שוב פעם, יורד בערך 45 קילו. בגיל 26 עושה את זה שוב פעם, בגיל 28 עושה את זה שוב פעם, בגיל 32, אני יש לי בערך 350 קילו של דיאטות. אבל הסיפור האמיתי שמוביל אותי לאיפה שאני נמצא היום מתחיל בגיל 42. בגיל 42 יש לי, מה שקורה זה שאני מתחיל לא לישון בלילה כי אני מתעורר 7, 8, 9 פעמים בלילה לפיפי. שבשלב הזה אני עוד לא יודע את זה, אבל אחר כך אני מבין, זה משהו שבדרך כלל קורה, יש קורלציה מאוד גבוהה לאנשים שהם סוכרתיים, עם רמות גבוהות של סוכר בדם, הם עושים המון פעמים פיפי בלילה, הגוף מנסה לעזור לך להיפטר מחלק מהסוכר, אתה שותה יותר, משתין יותר, גם לכליה יש איזשהו capacity, כמה סוכר יכולה שיהיה במחזור הדם, אחרי זה פולטת את השאר החוצה, דרך השתן. אז מה שקורה זה שאני מפסיק לישון בלילה, בשלב הזה אני, לא יודע, אני שוקל 110, 100, משהו בסגנון, שזה לא הכי הרבה של החיים שלי, אבל זה בחור גדול, אבל אני לא חושב על המשקל, הבעיה שלי היא השינה, ואני מנסה לפתור את השינה, ומתחיל למצוא כל מיני פתרונות שעוזרים לישון יותר טוב, מדיטציות, לכבות מסכים, לצאת מוקדם לאור, לקרוא ספר לפני השינה, מיליון ואחת דברים שמשפרים בקצת, בסדר, אבל לא בצורה משמעותית, ואז ככה בסוג של חצי מזל, חצי שכל, אני מתגלגל לפודקאסט שיש בו ביוכימאית שמדברת על תזונה והקשר שלה לשינה. עכשיו, אני לא מגיע מצד של התזונה בשלב הזה, אבל אני מאוד מאוד מוכן לשמוע כשמדברים איתי על שינה בשלב הזה, והדבר הראשון שהיא אומרת זה מי שרוצה לישון יותר טוב, צריך לא לאכול בלילה. אני אומר, אוקיי, לא לאכול בלילה, אני לוקח את הפתק המדומיין שלי ורושם עליו סעיף מספר 1, לא לאכול בלילה. עכשיו, כשאני אומר, היה לי מזל גדול, הביוכימאית הזאת הקליטה 7 פרקים, כל אחד בין 3 שעות, פעם בחצי שנה היא נפגשה עם המראיין, כלומר 21 שעות, אני בשלב הזה כשאני מגיע לפודקאסט כבר כולן שם, ואני שומע אותם תוך 5-6 ימים, ואז מהר מאוד כאילו אני מקבל עוד עצות של תזונה, לא לאכול סוכר, לא לאכול פחמימות מעובדות, לא לצרוך שמנים מזוכחים, כל שורה כזאת שהיא אומרת אני רושם, ותוך שבוע יש לי תוכנית, סוג של תוכנית תזונה, אורח חיים חדשה, שהמטרה שלה היא שאני אשפר את האיכות של השינה שלי. ומה שקורה מהר מאוד, בעיקר אגב לדעתי בגלל זה שאני לא אוכל מהערב עד סוף היום, אני גם מתחיל לישון יותר טוב, מהערב עד מחר, כן? אני גם מתחיל לישון יותר טוב, וגם אני מתחיל כן, להשיג משקל בצורה די מהירה, וכמו... כאילו, אתה ואני נפגשנו בלימודים, באוניברסיטה, אני בערך בשעה 17 מתוך 21 שעות האלה של הפודקאסט, כמובן, באנגלית, מקצועית, עם מילים שאני לא מכיר, צריך לעצור, לשאול את גוגל, מה זה מיטוכונדריה, מה זה כל מיני דברים אחרים, בשביל שאני אוכל להבין מה הקונטקסט שמנהלים בו את השיחה. ומה שקורה זה שאני מחליט שאני נרשם ללימודי תזונה. זה קורה ממש ממש בהתחלת התהליך, זה היה לפני 3 ומשהו שנים.
עידו, קודם כל מדהים, אבל זה עוד לפני, אנחנו בכלל לא מדברים על סוכרת, זה אתה יוצא מנקודת הנחה שזה רק בעוד שינה בשלב הזה?
כן, בשלב הזה אני עוד כאילו, אני כבר לא זוכר את התזמון המדויק, מתישהו כבר יש בדיקות דם שמאששות דברים אחרים, אבל בשלב הזה אני לא עסוק בכלל בסוכרת, אני עסוק בשינה, והפתרון של השינה, הוביל איכות חיים יותר גבוהה וירידה במשקל, ואז כבר אני צולל עמוק עמוק לתוך העולם הזה של לרביט הול של הדל פחמן. זה מתחיל מתזונה כבריאות, וצולל עמוק מאוד לתוך העולם של דל פחממה, דל פחממה, קיטו, תזונה טבעית, באיזשהו שלב מצטרפת תזונה קרניבורית, כלומר, משחק בתוך הדבר הזה הוא הולך וגודל, הולך ומתפתח. בשלב הזה אני עוד לגמרי עסוק בשינה, אני עוד לא יודע את מה שאני יודע על סוכרת, ועוד אין לי את הבדיקות דם שהגיעו אחר כך, שמאששות גם את הנושא הזה. ובאמת מה שקורה מאותו הרגע, מעבר לזה שאני מסיים, מתחיל לשנות, נרשם ללימודי תזונה, אני צולל לתוך הרביט הול, לתוך מחילת הארנף, של כל העולם הזה של תזונה טבעית, תזונה מרפא, דל פחממה, קטוגני, קרנבורי, ובעצם מאז ועד היום, 3.5 שנים אחרי, אני כל הזמן מקשיב, כל הזמן לומד, והנייר הווירטואלי הזה שאני רושם עליו את התוכנית שלי, משתנה ומתקדם כל הזמן.
מדהים. אז בעצם אתה... זה מה שהוביל אותך ללמוד תזונה, ואז בשלב הזה, אם נשים את זה על ציר של זמן, אז אתה כבר, אתה יורד במשקל, כאילו החלטת ללמוד תזונה, זה כבר, אתה מרגיש שריפאת, לא יודע אם ריפאת, פתרת את הבעיות של השינה?
לא, בשלב שאני נרשם ללימודי תזונה, צריך להגיד, אנחנו די מדברים על התחלת הקורונה, בשלב הזה אני סמנכ"ל סחר בחברה ציבורית, בדרך כלל אני טס 50-60 יום בשנה, אני אומר אוקיי יש קורונה, אנחנו נמצאים כולנו בבתים, אני מאוד אוהב ללמוד, אני אלך ללמוד, אני עוד לא חושב על זה שזה יהיה מקצוע, אני עוד לא חושב על לרפא את עצמי, אני עוד לא חושב על לרדת במשקל, זה ממש התחלת הדרך, כלומר, זה השלב שבו שעוד רק תוכנית על הנייר, אני עוד אפילו לא מרגיש יותר טוב, זה ממש השבוע הראשון שבו הקשבתי לפודקאסט.
אוקיי, אז זה באמת היה פה איזה שינוי, ומה אחרי זה גורם לך יותר לצלול עמוק לכל באמת מה שאתה עושה היום? היום ההגדרה שלך יותר נכון סוכרת, תסמונת מטבולית.
בשלב ההוא, מה שגורם להחלטה, ופה אני אקח עוד דקה לדבר על עצמי, אני, החברה שאני עובד בה, או עבדתי בה אם לדייק, בשלב ההוא עובד בה, היא חברה ששייכת למשפחה שלי, אני הבן הבכור, סוג של הבן היורש, כתר על הראש כל החיים, כלומר המסלול שלי, המסילות שהייתי עליהן היו מאוד מאוד ברורות, ותמיד שאלתי את עצמי, מה מעניין אותי, מה הדברים שאני אוהב לעשות, ופתאום אני מקשיב 21 שעות לשיחה של ביוכימאית, מדברת על תזונה, מדברת ביוכימיה, ואני אומר, פתאום נדלקות לי העיניים. כאילו, אני פתאום מבין כמה אני אוהב תזונה, כמה אני מוכן לדבר על זה, כמה אני מוכן לשמוע על זה. עכשיו, אני התעסקתי בזה כל החיים. כל פעם שעשיתי דיאטה מוצלחת, בעבר, אנשים באו אחרי. תספר לנו, תסביר לנו, אנשים נורא מתוסכלים, אנשים מאוד מאוד רוצים, שמישהו יעזור להם לרדת במשקל, יעזור להם להרגיש יותר טוב, יעזור להם לראות כמו שהם רוצים לראות, ואני בן אדם מאוד מאוד ורבלי, ומאוד מאוד אוונגליסטי, אני יוצא למסעות צלב, אז אם אני אוכל עכשיו, אכלתי פלאו בגיל 37, ירדתי 30 קילו, אם אני עכשיו אוכל ככה, כולם צריכים לשמוע על זה, גם כולם רוצים לדעת, אתה יודע, כל מי שסוחב עליו את ה... 15, 30, 40 קילו של עודף משקל, זה מתחיל, הוא כבר סוג של סובל, בסדר? גם אם הוא לא מספר לעצמו, בדרך כלל סובל, לא טוב לו, הוא לא במידה שהכי נוח לו, הוא לא יכול, אני תמיד נותן את הדוגמה, וכל מי ששמנמן פלוס מבין אותי, של לקשור את הסרוכים, של הקרס הזאת הגדולה, שיש לך בבטן, בדרך, אני יודע, הקהל שלך הוא יותר קהל של טייפ 1, אני לא, רוב האנשים שאני מכיר של טייפ 1, הם לא אנשים גדולים, אתם בדרך כלל אנשים רזים, בטח אם אתם יודעים למנה נכון את האינסולין שלכם, אבל האנשים, my people, זה אנשים שסובלים מהאוכל שלהם, הם סובלים מהמשקל, הם מחפשים מישהו שיבוא וייתן להם עצה טובה. וכן, אז ככה אני כאילו נכנס לתוך העולם הזה, חופר עמוק עמוק לתוכו, ונדלק ומבין כמה אני אוהב ורוצה ללמוד. עכשיו אני חייב להגיד שכשנרשמתי ללימודים, אני ממש זוכר, היה איזה שיחת פתיחה לאיזה קבוצה קטנה אצל אחת המרצות, ואני אומר את המשפט, אני לא אעשה בחיים את הסטאז' כי אני לא, כי עד שנסיים את התואר אני כבר אהיה המנכ״ל של החברה שאני עובד בה. כלומר, כשאני נרשמתי ללימודים, לגמרי חשבתי על להרחיב אופקים, ללמוד משהו שמעניין אותי, לחלוטין עוד לא חשבתי שזה ייקח אותי לעולם חדש, שאני אסתכל על ההורים שלי בעיניים ואגיד להם אני עוזב ואפרוש מתפקיד המשנה למנכ״ל ואעבור ללוות אנשים בעזרת תזונה לבריאות ולמטרות שהם רוצים להשיג בחיים.
אבל בעצם, קודם כל נכון, אבל סוכרת סוג 2, אנחנו אומרים את זה הרבה בפודקאסט באמת גם, שסוכרת סוג 2 וסוג 1 שתיהן בסוף זה אי סבילות לפחממות, אבל מה שאתה אומר כמובן המנגנונים מאחורי אחרים לגמרי, וגם מבחינת ברמה הרגשית, שבן אדם מגיע לסוכרת סוג 2, אז זה בדרך כלל סיפור אחר לגמרי, זה יותר הוא יתגלגל לזה ממקומות אחרים, אבל נדבר על זה, אבל בעצם הסוכרת סוג 2 בשלב הזה, אתה לא היית מטופל בסוכרת, לא לקחת איזשהו, לא לקחת אפילו את הכדורים, את המטפורמין או משהו?
לא. כשאני כבר הבנו שזה שם, כבר הייתי עמוק בתוך תהליך של הבראה, עמוק בתוך תהליך של להרגיש יותר טוב, ולגמרי בתוך התהליך של ההבנה, שאני בעזרת תזונה ואיך שאני מתנהג, יכול לתקן את זה לבד. כלומר, הייתי כבר בתוך שלב התיקון, לא הייתי צריך. אני רק אגיד במאמר מוסגר, שבעיניי מי שקרא לטייפ 1 ולטייפ 2, באותו השם, תחת השם סוכרת, עשה נזק לטיפול בשתי המחלות. נכון? הסימפטום של סוכר גבוה בדם, הוא דומה, אבל כל המכניזם שונה לגמרי, כל הסיפור הזה של טייפ 1, אין לבלב מתפקד ואין להם אינסולין כמעט בכלל, שונה לגמרי מהמשבר המטאבולי של עודפי אנרגיה, של אינסולין מאוד מאוד גבוה, שמטפס ברמות מאוד מאוד גבוהות, בשלבים שבהם נוצרת התנגודת לאינסולין והשמנה והסוכרת סוג 2, הם נקודה, כאילו הם נקודה על על הציר בתוך הדבר הזה. היא בעיניי, אני מסתכל על אנשים ואני מקבל את הבדיקות דם שלהם, יש מספר שבו אני מסתכל על הבדיקות דם ואני אומר, אוקיי, ההבדל בינך לבין סקרתי הוא רק זמן. אתה ממשיך כמו שאתה, זה יתקדם. אם אתה לא תשנה את איך שאתה אוכל היום, ובעתיים, אפילו עם A1C, 5.5, 5.6, 5.6 זה כבר elevated, 5.4 זה קרוב לזה. ואם אתה ממשיך לאכול כמו שאתה תאכל היום, אתה תיכנס לטרום סוכרת ואז לסוכרת. כלומר, הפער בין להיות התחלה של טרום סוכרת להתחלה של סוכרת רפואית לפי המספרים, הוא לא שונה מטבולית. אתה כאילו רק יותר חמור במצב שלך, אבל אתה כבר לא מנהל טוב פח, הגוף שלך כבר לא מנהל טוב פחמימות, האינסולין שלך כבר גבוה, הכבד שלך בטוח כבר שומני. כלומר, כל הדברים האלה שם. הפער היחידי הוא כמה חמור אתה בתוך השיחה.
זה באמת עשו עוול לשתי המחלות, וגם דיברתי על זה גם בפרקים אחרים בפודקאסט, שהיה אפשר בעצם לקרוא לזה אולי בעיית אינסולין, יותר לפי האינסולין שהגוף שלך מייצר, זה היה עושה לאנשים הרבה יותר סדר, וגם אתה יודע, זה בסוף אנחנו רוצים שכולם יהיו מאוזנים באמת, אבל זה גם כמו שאתה אומר, זה לא מספר את כל הסיפור באמת, הסוכרת סוג 2 איכשהו זה, אלה נהיו שתי מחלות, אבל כן יש משהו שאיכשהו גם הפתרון דומה, בסוף שיורדים מפחממות, וכמו שקרה אצלך וכמו שקרה אצלי באיזושהי צורה, אבל זה באמת ספר את החלק, רק חלק מהסיפור.
אני חושב שהבעיה המרכזית, וגם ככה מלמדים אותנו, היא שמדברים על זה שבסוכרת 2 האינסולין יורד. עכשיו זה כבר מדברים בשלב מאוד מאוד חמור ומאוד מאוד מתקדם של המחלה, שבו הלבלב שלך סוג של מתעייף ונהיה סוג של טייפ 1, הוא או מספק הרבה פחות אינסולין או לא מספק בכלל. הנקודה היא שבדרך למעלה של המשקל, של הבעיות, של זה, אינסולין מטפס לשמיים. האנשים שאני מסתכל על הבדיקות דם שלהם, אני יכול לראות, עזוב את הסקאלה, שהסקאלה של בדיקות הדם היא בעייתית מאוד כוללת בתוכה את הבעיות, האנשים שחורגים מהסקאלה יכולים להגיע למספרים מאוד מאוד גבוהים, זה קורה בשלב שיש להם סוכרת. זה לא, תמיד מדברים איתנו בלימודים על זה שבסוכרת 2 האינסולין נופל, לא, זה השלבים החמורים מאוד 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 של סוכרת 2, כי עכשיו יש לך גם סוכר וגם אינסולין כבר לא נמצא שם בשביל לעזור לדחוף אותו לתוך התאים. אז בהחלט אני מסכים כאילו בכלל לא מתייחסים לנושא הזה של היפר אינסולין, בדם, רמות גבוהות של אינסולין בדם, אף אחד לא מדבר על זה, רופאים לא יודעים לבקש את הבדיקה הזאת, ולא יודעים להסתכל עליה. אתה יודע מה, אני אולי אנצל את הבמה הזאת, היא להגיד, הסקאלה של אינסולין, היא התקינה, היא מ-2 עד 27, או 2 עד 28, תראה אם אתה בכללית או במכבי, בסדר? מעל 6, מתחילות בעיות. כלומר, אנשים שאני טיפלתי בהם, עם בעיות של לחץ דם למשל, יכולים להגיע עם 8, כשאנחנו מורידים את האינסולין ל-6, הבעיות של הלחץ דם נפטרות, האנשים האלה או צריכים מינון הרבה יותר נמוך, או לא צריכים בכלל כדורים יותר. כלומר, הסקאלה, והסקאלה יכולה עד 28, אנשים שאני ראיתי אותם עם 28, כבר הגיעו עם טייפ 2, כבר הגיעו עם עודפי משקל גדולים, הגיעו עם בעיות נוספות כמו הכבד השומני, וזו בדיקה שרופאים לא מבקשים אותה, וכשאתה אומר לאנשים תבקשו מהרופא, הם בדרך כלל, הרופא לא מוכן לתת אותה, כי הוא לא יודע להסתכל עליה, ולהגיד מה התוצאות התקינות.
כן, בדיוק בזמן שאתה מדבר, אני חושב באמת על הטרגדיה הזאת, שאם אנחנו חושבים על זה באמת על לסוכרת סוג 2 בכלל, היה אפשר לקרוא אינסולינמיה או משהו כזה, לא יודע, ואולי סוג 1 זה המצב הסופי, אבל כמו שאתה אומר, זה מנעד רחב, וזה לא שאתה, או שאתה סוכרתי סוג 2, או שאתה לא ביום אחד, זה קורה אחרי הרבה שנים, ואני גם, אני יודע שזו בדיקה שמאוד קשה להשיג, אני, אותנו שוב, כטייפ 1, בגלל זה זו מחלה נורא שונה, היא לא, זה לא בדיקה שמעניינת, וגם היא לא תגיד כלום. אני יודע שאם טייפ 1 בודק אינסולין בדם, אז בדרך כלל זה מראה מספרים של אלפים, כי האינסולין המוזרק הוא עובד אחרת טיפה בקטע הזה, אז רק בקטע הזה, כן, אז באמת זה לא, אותי זה לא מעניין, אבל כאילו שמו את שתי המחלות ביחד, שדווקא פה בטייפ 2 אנחנו רוצים לבדוק את האינסולין, והיום האמת שיש תופעה שרק הולכת ועולה כל הזמן, שאותה אני בה אני נתקל המון עם סוג אחד שהיום יש כבר דאבל דייביטיז, שזה כבר יותר אנחנו נתחיל פה מאוד לסבך אנשים, אבל כמו כשכל בכל המערב הסוכרת סוג 2 עולה, אז גם בטייפ 1, אם אתה נהיה מאוד עמיד לאינסולין שאתה מזריק אותו, ואתה גם עולה במשקל, ואתה גם, אתה מתחיל לראות שאתה מזריק יותר, אבל מגיע לאותם מספרים של איזון, של סוכר בדם, אז זה באמת מתחיל להיות דאבל דייביטיס, וזה מצב מאוד מסובך, שבכלל טייפואנים לא כל כך מודעים אליו, לא מדברים איתם על זה במרפאות, אבל זה, אז אולי צריך כן מטפורמין ביחד עם להזריק אינסולין, וכדי לצאת מזה, לשבור את המעגל הזה, מעניין אם אתה מכיר את זה.
תראה, טייפ 1 הוא לא ההתמחות שלי, אבל אני כן, מהמעט שכן מבין ולומד עליו איך נהוג לטפל היום, הנושא הזה של time in range, שמבקש מסוכרתיים טייפ 1 להיות בין מספר מסוים למספר מסוים, מכוון ל-A1C גבוה, בסדר? מכוון לרמות גלוקוז ממוצעות של 130-140, בכל בן אדם שהוא לא טייפ 1, אנחנו היינו אומרים, היי חבר, יש לך סוכרת 2. יש לך סוכרת סוג 2. כלומר, מה שאנחנו היום, התפיסה המודרנית של טיפול בסוכרתיים סוג 1, היא בוא נכניס אותך לתוך איזשהו טווח שהוא תקין עבורך, אבל הוא לא תקין עבור בני אנוש. כלומר, A1C yeah. של 7, שאפילו יש לנו חברה בכיתה שהיא טייפ 1, וזה A1C שמבקשים מנה להיות בו, A1C של 7, לאורך זמן, מביא את הסיכונים ואת הבעיות שיש לכל אדם סוכרתי סוג 2. כי זה רמות גבוהות של גלוקוז, ואנחנו יודעים שגלוקוז בדם, כולנו שמענו את אלה שמאבדים חלק מהראייה או את הראייה, או קרתו להם איזשהו חלק מגפה, זה הסוף, הרגעים הרעים של המחלה, אבל בעצם סוכר במחזור הדם נתפס בחלק מהחלבונים, בחלק מהאיברים המתפקדים ומייצר נזק. ואנחנו בעצם דנים טייפ 1 שלא מתנהגים כמוך, אלא מתנהגים לפי השיטה הקונבנציונלית, אנחנו דנים טייפ 1 לסוג של הנזקים של טייפ 2.
כן, אפילו נזקים עוד יותר מוגברים, כי בעצם זה גם, לפעמים זה מצב פיזיולוגי עוד יותר לא טבעי, כי אתה יכול להיות רזה, אבל עם סוכר מאוד גבוה, אז זה אפילו, זה מכיוון עוד יותר קיצוני, אבל באמת כן, זה הטיפול הקונבנציונלי, ו... גם יש את הטייפ 1 שלומדת איתנו, אבל זה הכי נפוץ היום. אני הייתי במרפאות, אלה המרפאות עדיין היום בארץ, שהייתי הולך אליהן, אז היו מוחאים לי כפיים ב-A1C 7.5. היו אומרים, אולי 9 תיזהר קצת, ב-9 שם תיזהר, 7.5 כבר, וואו, כל הכבוד, מראים לחיות שם, כאילו, זה באמת הטיפול הרווח.
אבל... אני חייב להגיד, אני אחבר את זה גם לטייפ 2 רגע, הרגעים שבהם אני הכי, אני אוהב להגיד, אני מתגרד. הרגעים האלה שאני מתגרד או מתעצבן בכיתה, זה היום הזה שבו הבנתי שמה שרוצים לעשות זה לנהל את המחלה ולא לגרום לאנשים להיות בריאים. בסדר? עכשיו, כל פעם שאני שומע את זה, זה גורם לי להתגרד באמצע השיעור. כשאני רואה, אני יושב בשיעור על סוכרת. בן אדם שמסתובב, אנחנו אולי נגיד את זה בכל זאת, אולי יש אנשים שמקשיבים ולא יודעים, A1C זה הומוגלובין מסוכרר בדם, זה איזשהו מדד שמספר, ככל שהוא יותר גבוה, הוא מעיד על רמות גבוהות יותר של סוכר בדם. בסדר? מצאו קשר בינו לבין הגלוקוז בדם, ושמו על איזושהי סקאלה. מספרים תקינים מסתובבים סביב 4 נקודה משהו ל-5.3. בסדר? 5.7 זה טרום סוכרת, 6.5 זה כבר סוכרת סוג 2. אני מסתובב עם 4.5. בדיקת הדם האחרונה שלי, 4.5. אוקיי? אז אני יושב בכיתה, ויושבת המרצה, ואומרת, נגיד שהמטרה שלנו עם בן אדם שיש לו סוכרת סוג 2, היא להכניס אותו לתחום של 7. עכשיו אני יושב בכיתה ואומר, for crying out loud, כאילו, בואו נוריד לו את השיבולת לארוחת בוקר עם הבננה והצימוקים, ובואו נוריד לו את השלוש פרוסות לחם או את, בארוחת הערב, וניתן לו לאכול דברים קצת אחרים כמו ביצים וירקות, והבן אדם ירד ל-A1C של 5.5. כאילו, אף אחד לא חייב להיות, לעבור דרך תזונה קרנבורית כמוני ולהגיע ל-4.5. אפשר להגיע אבל לרמות תקינות לגמרי, דרך אוכל ודרך התנהגות. נזוז קצת, נתאמן קצת, אנחנו בטח תשאל אותי על זה בהמשך. אבל אני יושב בכיתה ומתרגז, כי התפיסה המודרנית היא, בוא נשאיר אותך חולה. בוא ניתן לך כדורים, בוא ניתן לך לאכול את כל השטויות האלה. בוא רק נשאיר אותך בתוך המעגל של המחלה. כאילו חטשת איידס, יש לך עכשיו יש לי בראש A1C וברח לי HIV. יש לך HIV, עכשיו צריך לנהל אותך עם HIV לכל אורך החיים, ככה מתייחסים לטייפ 2. לא, טייפ 2 היא מחלה של הגוף לא יודע מה לעשות עם עודפי האנרגיה, ואתה יכול לעזור לו לסדר את זה. בסדר? היא בעיקר עודפי האנרגיה שמגיעים מפחמימות. אתה יכול לעזור לו לסדר את זה דרך התנהגות ודרך אכילה. זה לא מחלה שצריכה תרופות, אפשר להשתמש בתרופות כקרש מקפצה. זה לא מחלה שצריכה אשפוזים, זה לא מחלה שצריכה... זה שאומרים בכיתה שטיפול מוצלח לסוכרת 2 הוא ניתוח, ניתוח לקיצור קיבה, כאילו את השערות שאין לי, אני מגיל 18 אין לי שיער, את השערות שאין לי בא לי
לקיצור.
כאילו, אני יודע שאני קצת מלודרמטי כרגע, אבל בגלל זה אני כאן עכשיו. בסדר? כאילו אנחנו חוזרים לאוריג'ין סטורי שלי, וחוזרים לזה שאני לא קיבלתי עצות תזונה טובות, ותמיד אמרו לי, תזוז, כאילו, תזוז יותר, תאכל פחות, שזה אשכרה עצה, אם היינו עושים משחק מחשבתי, והיינו אומרים למישהו, היי, בוא נגרום לתומר להיות רעב, או בוא נגרום לידו להיות רעב. שהוא אומר, אוקיי, מצוין, ניתן לו לאכול פחות ולזוז יותר. כלומר, כל העצות האלה, והמחשבה על בוא נשאיר בן אדם בתוך מעגל המחלה, כי ככה מרוויחים ממנו כסף. אתה יודע כמה חברות התרופות הרוויחו כסף עליי בשלוש וחצי שנים האחרונות?
הם בנו עוד בית כנראה.
אפס. לא הרוויחו עליי כלום.
לא עליך, אתה לא לקחת.
כדור לכאב ראש לא הייתי צריך.
אתה לא נגעת, נכון, נכון.
שהרגשתי לא טוב בשלוש שנים האלה זה שנתנו לי את החיסונים לקורונה.
משום מה, אני זוכר שלקחת מטפורמין או משהו כזה, אבל אתה לא, אתה נקי, הגוף שלך... אתה פיור בלאד.
לא, אני, באמת, למעט החיסונים של הקורונה, אפילו כדור לכאב ראש לא הייתי צריך שלוש שנים. כלומר, אני לא אגיד לך שלא כאב לי הראש בכלל שלוש שנים, כאב לי קצת, אבל לא היה לגמרי כאבי ראש שאפשר לחיות איתם, ואפילו כדור לכאב ראש לא הייתי צריך. עכשיו, אני במסלול הטבעי, אתה יודע, יש את הסינדרום המטאבולי, כבר היה לי טריגליצרידים בשמיים, היה לי את ה-HDL שלי היה נמוך לגמרי, הייתה לי מורבידלי אוביס, BMI 39, כמובן היקף הבטן, והדבר היחידי שלא היה לי זה לחץ דם גבוה, וגם בטח הוא היה מגיע. אז אם אני הייתי נשאר על המסלול שהייתי עליו לפני שלוש וחצי שנים, היום היה לי כדור ללחץ דם, כדור לקולסטרול, כדור לניהול הסוכרת, ומספרים בשמיים, ומנסים להכניס את ה-A1C שלי ל7.5 או משהו בסגנון.
ברור, זה, האמת שאתה, תשמע, אתה מזכיר לי כל הזמן שאלה אחרת, זה גם... אתה יודע, הטיפול הסלחני הזה, הוא באמת, אנחנו רואים אותו גם בטייפ 1 וגם טייפ 2. אני קורא לו תמיד טיפול סלחני, זה כאילו עושים לך הנחות, כמו שאתה אמרת, כאילו טייפ 1, יש לנו איזה חוקים ביולוגיים אחרים בגוף, שאנחנו, הגוף שלנו יהיה עמיד נגד סיכור, ועוד סיכור כזה חריף, וגם בטייפ 2 עושים אותו דבר, ואז זה באמת, בטייפ 2 זה מקדש את המחלה, שדווקא היופי בטייפ 2, אנחנו תכף ניכנס לזה לעומק, זה שזה רוורסבילי, שזה, בניגוד לטייפ 1, שזה לנהל את זה, אבל גם אבל גם טייפ 1 מבחינתי, אני אומר את זה בכל מקום תמיד, שאני פתרתי את הטייפ 1, כאילו עם כמה שזה נשמע כזה יומרני, אבל באמת אני פתרתי את ההתעסקות, אני לא מתעסק בזה, אני יכול להיות הכי מרוכז, הכי חד שהייתי עוד, גם כילד אפילו עוד לפני הסוכרת, זה כאילו, אפשר, אתה יכול לנהל את זה לגמרי, ושזה בשליטה שלך, אתה גם, אתה אדון לגורל הבריאותי שלך, באמת, אבל ברגע שאנחנו מבינים את זה, אז אפשר באמת לגמרי, בטייפ 2 אפשר להחזיר אחורה, בטייפ 1 לרפא כמו שאנחנו, לא לרפא, סליחה, לפתור. אבל בסדר, אז אם אתה, אנחנו אומרים שיש לך איזו, כאילו ראית את הדרך באמת להחזיר טייפ 2 אחורה, ואצלך זה היה לך מזל אפילו עוד לפני שבכלל לקחת משהו, אז זה יצא לך טוב. אבל מה באמת, כאילו העקרונות שאתה תגיד ככה, זה נכון לכל סוכרתי, טייפ 2 במקרה הזה.
אני אגיד לטייפ 2, אבל אני חושב שזה נכון, בגישה כללית אני אגיד, חלק מהדברים שאני אגיד הם נכונים לכולם, בסדר? אני מקשיב, אני כל הזמן לומד, אוקיי? במקביל לתואר, בדרך לתואר שלנו, במקביל לתואר שלנו, ספרים, פודקאסטים, רשתות חברתיות, יוטיובים, של חלק מהאנשים גם שאתה ראיינת, כמו דוקטור מריאלה, זה או רופאים, או ביוכימאים, או אנשים שעשו את זה, בסדר? אנשים כמוני, שאולי אני בקרוב יהיה לי הסמכה רשמית, אבל שאין להם הסמכה רשמית עדיין, אבל הם עשו את זה, והם יודעים לדבר. אז אתה יודע, כשאתה מתחיל להסתכל, אני לא כך אוהב את המושג אורח חיים, למרות שפעמים אני מוצא את עצמי משתמש בו, כי כל החיים, כאילו אמרו לי, זה אורח חיים, זה אורח חיים, כילד שלא סבל דיאטות, והמילה דיאטה עשתה לו חררה, אז, אבל בכל, אז אני משתדל להגיד שאני מלווה עם תזונה ולייפסטייל, כי לייפסטייל נשמע לי קצת יותר טוב מאורח חיים, למרות שזה אחד לאחד אותו הדבר. אז יש קודם כל, הדבר הראשון שאנשים נוטים להתעלם ממנו, והוא סופר חשוב בעיניי, והוא בתקופה המודרנית, מה שהכי פחות מתייחסים אליו, אנשים צריכים לישון טוב. אוקיי? שינה היא א' ב' בבריאות, היא א' ב' בחידוש של הגוף, והיא א' ב' ברגישות לאינסולין. כלומר, אני שנייה רגע אלך צעד אחורה ואגיד, כשאנחנו רוצים לנהל את הבריאות המטבולית שלנו, וזה יכול להיות להפוך סוכרת 2, זה יכול להיות לנסות לסדר בעיות של לחץ דם, זה בהכרח לטפל בכבד שומני, בבעיות של השמנה, אם יש לנו מדד אחד שאנחנו רוצים לדאוג לשפר אותו, זה את הנושא הזה של רגישות לאינסולין. בסדר? אני בטוח שאנשים שמקשיבים לך מכירים, נגיד את זה במילה, רגישות לאינסולין זה המצב הטוב, זה המצב שהתאים שלנו מגיבים כמו שצריך לאינסולין, ותנגודת לאינסולין זה כשהתאים מתחילים להתנגד, ואומרים, היי, אל תביא לי לפה עוד אנרגיה, אני מלא, תישאר בחוץ, ואז מה שאנחנו רואים זה שבגלל שהגלוקוז גבוה בדם, הלבלב מתחיל לעבוד יותר קשה, להעלות את רמות האינסולין בשביל להכריח את התאים לקחת את האנרגיה הזו. אז אני אמרתי, חזרנו אחורה, אם יש דבר אחד שחייבים לנהל אותו, והוא כאילו המדד שאנחנו מתייחסים אליו, זה הנושא של רגישות לאינסולין. אז אמרנו שינה, מי שישן טוב, או נגיד את זה הפוך, מחקרים מראים שמי שישן רע, ביום שאחרי השינה הרעה, הוא פחות רגיש לאינסולין. התגובת סוכר שלו היא פחות טובה, אז קודם כל אתה חייב לישון טוב. מה זה לישון טוב? קודם כל יותר טוב ממה שאתה ישן היום, אתה ישן 6 שעות היום, אם תישן 6 וחצי הרווחת, אתה ישן 6 וחצי, תישן 7 הרווחת, אידיאלי, מניסיוני, בין 7 ל-8 שעות, אז קודם כל שינה, הדבר השני,
אבל גם איכות השינה,
לא שמעתי?
גם איכות השינה, כמו אנשים לפעמים אוכלים לפני השינה, ישנים גרוע, ואז גם 12 שעות אפשר לישון.
אנשים שותים אלכוהול לפני השינה, הם אוכלים מאוחר, אנחנו דיברנו על זה שהעצת תזונה הראשונה שאני קיבלתי, שהיא רלוונטית לשינה, היא לא לאכול בחושך. אוקיי? יש סיבות גם אבולוציוניות וגם ביולוגיות, כמו אנזימי עיכול, כמו הפקה של מלטונין, ההורמון ששולח אותה, שמספר לנו שאנחנו עייפים, רובו מופרש, 90% ממנו מופרש על ידי הקיבה, רק 10% על ידי המוח. בנוכחות מלטונין, הגוף פחות רגיש לאינסולין. אני לא מדבר הרבה על קלוריות, אבל אנשים מבינים את זה ככה, אז אני אומר שבערב או בלילה קלוריה היא מספרת כמו 2, בסדר? בשביל לגרום לאנשים להבין.
לפשט.
אז השינה היא סופר חשובה. הנושא הבא בתור בעיניי הוא הנושא של תנועה. בני אדם לא נולדו לשבת כל היום, אוקיי? הם נולדו להיות בתנועה. התנועה הזאת לא צריכה להיות יצאתי לריצת 15 קילומטר, היא דווקא צריכה להיות, חניתי את האוטו שלי 3 דקות הליכה מאיפה שאני צריך להגיע, עליתי 2 קומות ברגל, עמדתי במטבח ושתפתי כמה כלים, כלומר להכניס בצורה, בהתחלה זה בצורה מודעת, אחר כך בצורה פחות מודעת, ליום יום שלך את הנושא של תנועה, אימוני כוח, סופר חשובים, אבל אני, הרבה מאוד אנשים של טייפ 2 לא מתחילים מהמקום הזה, כי מי שמגיע עם 140 קילו, וכאבי מפרקים, ותנועה כבדה, והתנשמות רק מזה שהוא הולך עד הדלת, לא מתחיל משם, הוא מתחיל מתזונה. אז בוא באמת נקפוץ רגע לדבר על איך הופכים תזונה. יש לנו מזונות, כאילו, אני חלק את המזונות רגע בגס, לשלושת המקרונוטריאנטים, או אבות המזון, כמו שאוהבים לקרוא לזה בעברית, פחמימות, שומנים וחלבונים. בסדר? אנחנו נדבר רגע על כל אחד מהם בנפרד, ואיך הגוף מגיב לכל אחד מהם עם האינסולין. אינסולין חשוב להגיד, יש לנו את האינסולין, את הבייסליין שלנו, איך שהגוף שלנו קם איתו בבוקר, ויש איך אנחנו מגיבים לארוחה. עכשיו, המטרה שלנו היא לגרום לאינסולין של הבייסליין לרדת, לאורך זמן. הדרך לעשות את זה, היא לאכול מזונות שמקפיצים אותו פחות לאורך היום. פחמימות, מקפיצות מאוד, כלומר, אתה רואה את הגלוקוז עולה, ואחריו אתה רואה את האינסולין עולה, וזה נכנס בערך לשעתיים, שעתיים וחצי. חלבון מקפיץ בגובה בינוני, ושומן לא מקפיץ כמעט בכלל. מה שאומר שאם אנחנו נאכל אוכל שמשלב הרבה שומן עם רמות מספקות של חלבון, נגרום לזה שאינסולין הקצר טווח שלנו, זה שנכנס לגוף בעקבות הארוחה, ירד משמעותית. כאילו, לא יהיה פעיל משמעותית. כשעושים את זה לאורך זמן, אפשר לראות את רמות הבייסליין של אינסולין, כמו סוג הזה של מחט, הולכות ויורדות. דרך חשובה נוספת, הדרך הטובה ביותר לגרום לרגישות לאינסולין, לאינסולין בעצם, לבייסליין שלו לרדת, היא לא לאכול. אוקיי? הנושא של צום לסירוגין הוא משהו שאני מכניס ל-95% מהלקוחות שאני מלווה, כי זה מאפשר לגוף שעות מאוד מאוד ארוכות, מעבר לתהליכי התיקון ותהליכי הריפוי ותהליכים נוספים שהגוף עושה. אם אנחנו מדברים על המדד הבודד הזה של לשפר רגישות לאינסולין, צום לסירוגין, 16 שעות, 17 שעות, 18 שעות וצומות ארוכים, עוזרים מאוד להוריד את האינסולין, מעבר לזה שמכריחים את הגוף להשתמש באנרגיה קיימת. כלומר, לא הרבה מדברים על זה, אבל הבעיה המטבולית העיקרית בעיניי מתחילה להופיע כשאנשים נגמר לה, הגוף שלהם מיצא את המאגרים. אני אסביר את עצמי רגע. כל אחד נולד עם איזושהי יכול, עם כמות תאי שומן והיכולת שלו לייצר חדשים וכמה כל תא מוכן לקבל. אם נשווה את זה רגע למזוודות, יש אנשים, יש את האמריקאים האלה ששוקלים 300 קילו, זה אנשים עם 4 מזוודות ענק, בסדר? ויש לך לפעמים את האנשים האלה שאתה רואה שיש להם רק את הכרס, הלא מאוד גדולה, הם אנשים רזים עם כרס, וכשאתה פוגש אותם הם מספרים לך שיש להם סוכרת 2 ולחץ דם. לילה שטרולים. עכשיו, מה שקורה כשאנחנו אוכלים בצורה מערבית, מודרנית, הרבה ארוחות, הרבה פחממות, הרבה אוכל מעובד, אני לא אוהב להגיד הרבה שומן, כי הוא אף פעם לא הבעיה בעיניי, אבל הוא פשוט נמצא שם בכל המאכלים האלה, אז גם בקומפלקס יש בו גם הרבה שומן מטועס. אנשים מתחילים למלא את המזוודות האלה. כשהמזוודות מתחילות להתמלא, נוצרת תנגודת לאינסולין, הגוף אומר עצור. ואז האנרגיה הזאת מתחילה להישפך לתוך מחזור הדם, ואז מתחילים להסתבך. עם הבעיות המטבוליות, עם הלחץ דם הגבוה ועם הנושא של הסוכרת, כי כאילו לאנרגיה אין לאן ללכת. אני רק אגיד בהקשר הזה שלפעמים יש אנשים ששוקלים 300 קילו, והגוף שלהם מוכן להמציא תאי שומן חדשים, שבטבולית, במונחים מטבוליים, הם יותר רגישים לאינסולין, לפעמים מגבר ששוקל 95 קילו, אבל התאים שלו מלאים והוא לא מפתח יותר חדשים. עכשיו אני את כל הדבר הזה אמרתי, בשביל להגיד שבכל מקרה צום, מכריח אותך להשתמש באנרגיה שיש על הגוף. הוא עוזר לפתור את הבעיה הזאת של עומסי אנרגיה שנשפחים לתוך מחזור, כאילו שנשארים בתוך מחזור הדם.
אבל צום הוא באמת, אנחנו מדברים על עומס רציני מאוד, לא, מן הסתם לא ניתן את זה למישהו שכבר במצב שלך, שכבר את ה-A1C שלך הוא 4.5, מן הסתם לא ניתן לו לצום, זה אנחנו יכולים לגרום לדברים אחרים. אז אנחנו, אתה מדבר על
אני רוצה להגיד, לצומות, ארוכים, יש כל מיני יתרונות בריאותיים שקשורים בעיקר בגריטה, סוג של הריגה עצמית של תאים רעים, של חידוש של תאים כשאתה חוזר לאכול, גם ששוקלים כמוני כבר 80 קילו, יכול להיות שיש מדדים שאפשר לשפר בעזרת צום, וזה כלי מאוד מאוד שימושי ומאוד מאוד בריאותי, הוא עוזר לפעמים גם אם אתה יצאת מהמסגרת לעשות איזשהו ריסטארט, כי הוא עוזר רגע לאיזשהו ניקוי מערכות, אבל בגדול אתה צודק, אני ברוב השנה, נגיד בשנתיים הראשונות לתהליך שלי, עשיתי המון צומות, 48 שעות ככה, 72 שעות כמה פעמים, ובסיס שלי 120 שעות של צום מים בלבד, ובשנה האחרונה לדעתי עשיתי 2 או 3 ימי צום, הם היו בעיקר כשרציתי לעודד לקוח שלי לעשות, אמרתי לו אני עושה ביחד איתך. וזה התאים באותו יום, לא הייתי בדיוק נגיד בשלב שבו אני מנסה למקסם בניית שריר, ששם לא מתאים לעשות צומות ארוכים, ועשיתי איתם איזשהו צום, אבל אתה צודק בהחלט. אז כאמור, יש גם התנהגויות, אמרנו שינה, תנועה, אימונים, לא נגענו בחשיפה לשמש, חשובה מאוד, כי בעידן הזה כולם מפחדים מהשמש, וויטמין D הוא רגולטור מאוד מאוד משמעותי בגוף שלנו, וכמובן הנושא של האכילה, מה אוכלים, מתי אוכלים, רוב האנשים שאני מלווה אוכלים דל פחמימה, זה קורה די טבעי, הם יורדים ל2 או 3 ארוחות ביום בחלון שהוא די מצומצם, 6 עד 8 שעות, משלבים את הצומות הארוכים, וכן, ככה, ככה משיגים ירידה של ה, של של האינסולין הבזלי, של הבייסליין, של הקו אינסולין, משפרים את הרגישות, מורידים במשקל, מתחילים לתקן את שאר הבעיות. אתה יודע, כאילו, אני ירדתי במשקל 300 ומשהו קילו. מגיל 18 אני מובחן עם כבד שומני, ברמות כאלה או אחרות, הסננה בינונית, הסננה כבדה. אני כבר שקלתי 80 קילו ופחות כמה פעמים בחיים, תמיד היה לי את הכבד השומני. רק כשעשיתי תזונה דלת פחמימות, כשנשענת על הרבה מאוד שומן מהחי, נפטר לי הכבד השומני. שזה גם מיסקונספציה מאוד מאוד גדולה ששומן גורם לכבד שומני.
כן, זה גם, אנחנו נדבר על זה דווקא בפודקאסט, בפרקים האחרונים, דיברתי עם כמה, היו גם רופאים ורופאות, וכבד שומני זה תמיד נושא שקצת נעצרים בו, כאילו, אני תמיד שואל, רגע, אז איך אתה מאבחן אצל המטופל שלך, אז שאלתי רופאים, כבד שומני, וזה לא, אתה יודע, זה לא כזה קל, כאילו, זה, אין לך איזה בדיקת כבד שומני, אבל כן, איך אתה, נגיד, אצלך, איך עקבת אחרי זה?
לא, תה. קודם כל אני אגיד כמה דברים בנושא הזה, ואת זה לימדה אותי מריאלה. היות וקודם כל, כמעט לכל האוכלוסייה, כאילו לאחוזים למעלה מ-60 או 70 או 80, אני לא זוכר את הסטטיסטיקה המדויקת כרגע, מהאנשים הבוגרים בעולם המודרני, מעל גיל 40 יש כבד שומני, אם אתה תראה בתוצאות הדם של האנשים, את התפקודי כבד, את האנזימים של הכבד, אם אתה רואה אותם elevated, כאילו לפי הסכין של אוקם, אוקם's razor, הפתרון די ברור הוא כבד שומני. זה שיכול להיות שמולך עומד בן אדם שיש לו בעיית כבד אחרת לגמרי קיים, אבל בגדול אם אתה מסתכל על האוכלוסייה אתה תראה את התפקודי כבד גבוהים, יש מולך בן אדם עם כבד שומני. במקרה שלי עשו לי אולטרסאונדים כמה פעמים כי אפשר לראות את הכבד השומני בעין, כלומר בבדיקת אולטרסאונד, ומדדי הכבד שלי מאז ומעולם היו גבוהים. בשנים האחרונות הם מצוינים, הם נמוך בתוך הסקאלה. אגב, גם הסקאלה של תפקודי כבד כוללת בתוכה את המחלות. תפקוד הכבד עוד נמצא גבוה בתוך הסקאלה, כבר יש לך כבד שומני.
זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך.
עוד יש לך איזושהי בעיה בכבד.
זה דומה לאינסולין. זה דומה גם לאינסולין ו-A1C, ואפשר, אם אתה צולל לכל ערך בבדיקות הדם, אז אתה מבין ששבו אותך לסטטיסטיקה של כל ה... של כלל האוכלוסייה הזה, אז באמת, אתה מדבר על...
אני אגיד יותר מזה, אם אתה נכנס לאזור האדום, צריכים לטפל בך. אם אתה נכנס לאזור האדום, צריכים לטפל בך. אז הם חייבים לכלול, לא חייבים, אבל הם הרבה פעמים כוללים בתוך הסקאלה, המון מהבעיות, או מההתחלה של הבעיות, או מהרמות הבינוניות של הבעיות, בשביל שלא יצטרכו להגיד, אוקיי, עכשיו מה עושים איתך? עזוב שהם לא יודעים. אני הרופא שלי אמרה לי, אל תאכל שומן. ותאכל הרבה פירות וירקות. עכשיו אנחנו יודעים שפרוקטוז בכלל סוכר ופרוקטוז בפרט הוא גורם מרכזי בכבד שומני, בטח כשיש עוטפי אנרגיה בגוף, אם בן אדם אוכל בעודף. אם אוכלים בחוסר, אני יכול להגיד, אני יכול לנחש שפרוטריאן, בחור שאוכל רק פירות, אם הוא לא אוכל עוטפי אנרגיה, אני אנחש שלא בהכרח יש לו כבד שומני. אבל אם הוא אוכל בעוטפי אנרגיה פירות, יהיה לו כבד שומני ב-100%. ואם אתה אוכל תזונה מודרנית, שבה אכלת 200 או 300 או 400 גרם פחמימות היום, ועוד איזה 3-4 מנות פרי, כי זאת ההמלצה, ואתה מנסה לאכול בריא, ואכלת בבוקר שיבולת, ובצהריים אורז מלא, ובערב לחם שיפון, ובתווך אכלת איזה 4 פירות, יהיה לך כבד שומני כמעט בטוח. גם אם אתה רזה.
אז בעצם אתה מתכוון שהערכים של הכבד בבדיקות דם הם קצת עולים, או שפה אנחנו כן מדברים, כבד שומני זה מעל הטווח?
לא, לא, כבד שומני. אוקיי, בדיקות דם, 3 תפקודי כבד, GGT, AST, זה השלוש אותיות האלה באנגלית, נדמה לי שקלטתי בהם עכשיו, יש לך, הסקאלה מתחילה מ-0, והיא מגיעה עד 35, 6 או 7, תלוי על איזה אנזים אנחנו מדברים. אם אתה בסביבות ה-20 ומטה, אין לך בעיה בכבד, הכל פיקס. אם התחלת לעלות מעל 20, יש שם נגיעה של בעיות. אם אתה ב-20 גבוה או 30, אני מוכן לחתום על זה, יש לך התחלה של כבד שומני, 8 מתוך 10 אנשים שיהיה להם 30 בבדיקות התפקודי כבד.
כן, ואז זה מצב שכבר יראו אותו גם בתמונות כמו מהניסיון שלך, ואפילו מהניסיון האישי.
נכון, וזה מריאלה לימדה אותי, שאוט אאוט טו מריאלה.
כן, מריאלה היא עורכת קבועה. בסדר, אבל עידו, אז אנחנו באמת, יש לנו כבר את הפתרון, וזה כאילו מה זה יש לנו את הפתרון? מבחינתך, מבחינתי, אתה יודע, אנחנו כבר הבנו את ה... פחות או יותר את הבעיה, אבל איך אתה באמת, איך אתה מצליח להנגיש את זה לבן אדם ש... שהוא, שאתה יודע, הוא מגיע מהחיים המערביים, אם יש לך איזה טיפ אחד לתת לו, וגם אני יכול לחשוב על עצמי, אתה מקודם זרקת אותי למשהו שזה נורא קשה להעביר את זה לאנשים, אבל זה שאני עכשיו, אני כבר 6-7 שנים, אני כבר באמת, אני לא חולה במחלות ויראליות, שזה מטורף, והיו לי הרבה ויכוחים בפורומים עם טייפואנים, גם אחרים, בפורומים של הדל פחמי, כי הם תמיד אומרים, צריך להיזהר במחלות, גם כשאתה טייפואן, אסור להידבק, אסור, כאילו יש כאלה שהם חיים כמו בחיי בועה כאלה, כי בגלל שהרופא אמר להם שיש להם טייפואן, אז אני פשוט שמתי לב שזה לא משהו שאני תכננתי, אבל כבר 6-7 שנים, אני לא חולה בכלל במחלות ויראליות, זה משהו שלפעמים אני משתמש בו, הזכרת לי את זה מקודם, אני משתמש בו לפעמים כדי להסביר לאנשים פשוט, תראו איך אני מרגיש טוב, ולא לא עשיתי את זה בשביל זה, לא שיניתי את התזונה כי פחדתי ממחלות ויראליות, זה פשוט קרה גם, וכמו האנרגיה והרבה דברים, אז סתם, הזכרת לי מקודם, אבל מעניין איך אתה מנגיש את זה לבן אדם שעכשיו הוא, כמו שאמרת, הוא הכי, אתה יודע, הכי, כל הירקות, פירות ודגנים מלאים וכל מה שאמרנו.
אני אחלק את התשובה שלי לשתיים, בסדר? אני אגיד לך מה הייתי עושה פעם, ומה אני עושה היום, וזה נורא תלוי במי נמצא מולי, אוקיי? אני, היום אני משתדל להיות פחות, אבל כבן אדם אני בן אדם של שחור ולבן. אני שותה יותר מדי קפה, אני עושה גמילת קפאין. כאילו, פתאום עליתי לשבר, זה קרה לי בחיים, לא בשנים האחרונות, שתחת העבודה, סמנכ"ל בחברה ציבורית, עשינו הנפקות, עניינים, כאילו עבדתי המון שעות והייתי יכול לשתות 10 כוסות קפה ביום. פתאום אני מתחיל להרגיש שנהיה לי כאב ראש על כל שעה שאני לא שותה בקפה, ואז הייתי עושה גמילת קפאין, בסדר? וגמילות קפאין, לא יודע מי עשה מהמאזינים, זה המיגרנות הכי קשות שחטפתי בחיים. אבל אני כזה, שחור ולבן, אמרו לי לא לאכול בלילה, לא אוכל בלילה. אמרו לי לא לגעת בסוכר, לא נוגע בסוכר. אמרו לי, כאילו, אם אני עכשיו רוצה תיקון, 0-100, בסדר? שחור לבן. אממה, בדרך כלל אנשים של 0-100, כשהם נופלים, הם נופלים. כי הם עשו 0 או 100, ואז אם היו מ-100, הם נורדים ל-0. והיום אני מנסה להיות משהו אחר. אבל, תלוי בפרסונה מולי. כשאני יצאתי לדרך, התייחסתי לכל מי שליוויתי כאילו כמוני. נתתי לו את כל התוכנית על ההתחלה. בסדר? היום אני עובד עם מה שהבן אדם מולי מסוגל לקחת. אבל אם אתה אומר טיפ אחד, אז אני כאילו אגיד איך אני מתחיל עם אלה שממש קשה להם לעכל את כל השיחה. בוא נתחיל מכמויות חלבון רצויות. חלבון הוא אחד, אתה יודע, אנשים מדברים קלוריות, 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 אני פותח רגע חלון, מיד נסגור אותו. לדעתי הסיבה שאנחנו מדברים קלוריות זה בגלל שלקוקה קולה וליוני ליבלר יש אינטרס לספר לנו שאם נרוץ מספיק וזה מספיק, נוכל להכניס את החרה שהם דוחפים לנו לתוך הגוף ונוכל ליהנות וטעם החיים וכל הסיפורים האלה. אבל, סליחה, אבל אם אנחנו שנייה יוצאים מהשיחה של קלוריות ומדברים בגס מה עושה כל אחד מהמקרונוטריאנטים, חלבון זה אבן בניין. פחמימות ושומנים זה מסלולי אנרגיה, אוקיי? עכשיו זה בגס, יש מינרלים ויש ויטמינים, יש עוד הרבה, יש חומצות שומן הכרחיות, יש... אבל בגס, בסדר? חלבון הוא אבן בניין. כשאנחנו ניקח את הגוף שלך, ונוציא ממנו את המאגרי שומן, לך בכלל אין כאלה, אז מה שיש לנו זה מים וחלבון, והמינרלים נמצאים בעצמות, בסדר? זה בגס איך הגוף נראה. עכשיו חלבון זה כל הרקמות הפעילות, זה השרירים, זה אנזימים, זה כל מה שעובד בגוף, מגיע מחלבון. אנחנו צריכים לאכול מספיק חלבון, ויש היום מחקרים שתומכים, אתה היית במצגת שלי בכיתה על התזונה אולטרה מעובדת, שגם תומכים בזה שכשאנחנו, הגוף שלנו מספר רעב, הוא מספר צורך בחלבון. אז אני הדבר הראשון, זו הייתה תשובה מאוד מאוד ארוכה לשאלה שלך, עשינו דיטור ארוך, הדבר הראשון שאני עוזר לאנשים לעשות, להכניס לראש, שהם צריכים לאכול בארוחה 30-40 גרם של חלבון, זה נטו חלבון, כלומר לאכול מנה של חזה אוף, או מנה של פרגיות, או מנה של המבורגר, או סטייק, או שני יוגורטים פרו, או יוגורט וחצי פרו, לא משנה, תלוי מי מולי, פרו עם ה-20 גרם חלבון בפנים, קודם כל, כי זה נותן לגוף את מה שהגוף צריך, את אבני הבניין, חלבון הוא המקרונוטריאנט שנותן הכי הרבה שובע, גם במדידה, ממש נותנים לאנשים לאכול, מה המחקרים מראים, שכשהם אוכלים חלבון הם יותר סביעים, ואנחנו מתחילים משם, עכשיו, אם אתה מסוגל לקבל 100%, אין סוכר בהתחלה, בסדר? אנחנו מדברים עכשיו על תיקון של סוכרת 2, מצב שבו הגוף שלך לא מסוכר. אני קורא לזה במרכאות שהגוף שלך אלרגי לסוכר. אוקיי? עכשיו, אם אתה אלרגי לעקיצות דבורה, אתה משתדל לא להקץ. אם אתה אלרגי לבוטנים, אתה לא אוכל בוטנים, אתה לא משחק במיקרודוזים, אתה לא אוכל בוטנים. אתה לא אומר, אני אעשה קצת שתי בוטנים בערב. אתה לא נוגע. אז אם אתה עכשיו, כרגע, אלרגי לפחממות, אנחנו לא נוגעים בהם כרגע. בסדר? אז אני אומר, לא סוכר, לא דגנים מעובדים, לא זה, לא זה, לא זה, וכמובן, מה כן. אבל אם אתה לא מוכן לקחת את כל זה, בוא נתחיל מהחלבון. בוא ניתן לגוף שלך את מה שהוא צריך.
ושאתה מדבר על חלבון...
אחר כך נמשיך להתקדם.
אני מסכים, ושאתה מדבר על חלבון, אז אתה מדבר גם על מקור החלבון. אני מאמין שאתה לא מדבר על
חלבון. אני קורא לזה חלבון איכותי, בסדר? הסיבה שאני קורא לזה חלבון איכותי היא, כשאנחנו מדברים על חלבון, יש לנו את האבני בניין של החלבון, את חומצות האמינו. אם חלבון הוא כמו כזה לגו, חומצות האמינו הוא הלגו עם הקובייה, לגו עם השתיים, לגו עם הארבע בצורת מלבן, עם הארבע בצורת ריבוע, ויש לנו חומצות אמינו הכרחיות. הדרך היחידה לצרוך מזון ולקבל את כל החומצות אמינו ממקור אחד, בלי שאתה מתחיל לחפש מקורות נוספים, היא לאכול חלבון מאכל. בסדר? ואני מתעלם שנייה מחלבון סויה, כי אני... אוקיי, אני אתקן את עצמי. אפשר גם לצרוך חלבון סויה, אבל פה אנחנו כבר מדברים על אוכל מעובד. האנשים שאני מלווה, אני מעודד אותם לצרוך אוכל טבעי ככל הניתן. אין היום כבר אוכל אבולוציוני, אבל אוכל שהכי דומה למה שהמין האנושי הלך לאורך, אכל לאורך ההיסטוריה, שבהקשר הזה אנחנו מדברים על מוצרים מאכל. וגם בתוכם יש מדרגים, בסדר? ביצה ובשר אדום הם איכותיים יותר מעוף לצורך השיחה. יחד עם זאת, אם הבן אדם שמולי מאוד מאוד אוהב עוף, ורק יצאנו לדרך, זה לא השלב שאני אחפור לו על בוא נאכל יותר ביצים, או בוא נאכל יותר סטייקים, או בוא נאכל יותר המבורגרים, או חלקי פנים של פרה.
כן, אבל באמת אתה אומר, אין היום אוכל אבולוציוני, וזה דווקא מעניין, זה משהו שגם נגעתי עליו בשיחות עם אורחים אחרים, שנגעתי בו, שבאמת אפילו הפרות קצת מהונדסות היום, אבל זה...
קצת הרבה, לא, פרה היא בטח איזשהו בפלו שהיה פעם בטבע, ששקל טונה, וזה החיה שהורגת הכי הרבה עריות בטבע, בעצם האויב הטבעי הכי גדול של עריות בטבע, ומתישהו חיברו, לקחו כאלה קצת יותר חלשלושים, והתחילו לחבר אותם, ומתישהו קיבלו פרות.
לא, זה מעניין.
אגב, במאמר מוסגר, על פרות, אנחנו, המין האנושי, לא רק שאנחנו עושים בעיות, אנחנו לקחנו פרה שיש לה מוטציה, זה הפרות של החלב, של ה-A1 ו-A2, חיברנו פרת מוטציה עם פר מוטציה, והיום רוב הפרות שאנחנו צורכים עבור חלב, הן פרות שהן פחות טובות לנו. כלומר, גם משהו יותר קרוב אבולוציונית למה שהיה פעם לפני 1,000 שנים, 10,000 שנים ו-100,000 שנה, אנחנו עוד לוקחים והולכים איתו אחורה.
כן, אנחנו אוהבים להרוס, אבל זה נושא, אני קורא לזה קצת למתקדמים, אבל אני אוהב לגעת בזה, זה פשוט, זה, בוא נגיד שאם יש לך, סוכרת סוג 2, או כמו המצב שאתה היית בו, שזה כבר תת אבחון, אבל עדיין תכלס סוכרת סוג 2, אז לא, אם אתה תפחית פחממות, אתה תפתור את הבעיה, אבל עכשיו אנחנו כבר עברנו כמה רבדים קדימה של בריאות ובשל החיים על כדור הארץ, אז באמת, אתה יודע, זה קצת, זה משהו שגם קצת מצחיק לפעמים שאתה שומע אנשים שמדברים על תזונה פלאוליטית וזה, מדברים כאילו, אנחנו אוכלים כמו איש המערות וזה, אבל אתה אוכל בסוף פרה שגם ביטו אותה, גם, אתה יודע, גם עם בויתת וגם הנדסו אותה גנטית, כאילו התערבו לה בגנטיקה, זה לא בדיוק תזונת אנשי המערות אף פעם, אבל אנחנו צ'וזה ורבטלס בסוף.
כן, אתה יודע, התפקיד שלי כמנהל סחר בחברה שעבדתי בה, אני אחד האנשים שהביא הכי הרבה דגנים וקטניות וגוזים ופירות יבשים למדינת ישראל.
אל תגיד את זה היום.
לא, וזו עדיין, אגב, החברה המשפחתית ששייכת להורים שלי, היא ציבורית, אבל רובה מוחזקת על ידי המשפחה, אני היורה שלה, ואם כולם יאכלו כמו שאני אומר, החברה הזאת אין לה הצדקה וקיום. כלומר, אני א' אומר את זה כי אני חושב שזה קצת מחזק את מה שאני אומר, אני פוגע בעצמי ישירות כלכלית כשאני אומר את הדברים שאני אומר, ואני מאמין בהם, בסדר? אבל אמרתי את כל ההקדמה הזאת בשביל להגיד שיש מוצר אחד שאני מכיר שהוא בדיוק כמו שהוא היה פעם, וזה אגוז ברזיל. אגוז ברזיל זה המוצר היחידי שעדיין הולכים לתוך הג'ונגל וכותפים אותו מעצים, והמין האנושי שם מטעים רק עכשיו, לראשונה, בחמש שנים האחרונות. אבל בגדול זה המוצר היחידי שבני אדם עוד לא שיחקו בו, והוא כנראה כמו שהיה פה מתי שהתחילו להיות עצים של עצי ברזיל, אני לא יודע, של גוזי ברזיל, לא יודע אם זה לפני 100,000 שנים, מיליון שנה, 100 מיליון שנה, whatever. אבל כן, אין שום דבר שאנחנו אוכלים היום שהוא 100% מה שהוא היה פעם. זה המוצר היחידי שאני מוכן.
וואלה, מעניין, אנחנו נגדיל פה את המחירות של, של גוזי ברזיל, אולי כן עשית טוב למשפחה עכשיו.
אגב, יש בו 4 גרם פחממה ל-100 גרם, כמו מקדמיה וכמו פקנים, אז הוא מאלה שאנחנו מעודדים לצרוך, אם כבר אז כבר.
כן, הוא באמת דל בפחממה, וגם יש בו עוד כמה דברים כזה, שאני יודע ש... יש אנשים כאלה שאומרים להם...
שהגוף צריך מאוד, יש בו הרבה דברים טובים.
יש כאלה שגם אומרים להם לפעמים, ויש בזה משהו שאומרים כזה, שני גוזי ברזיל ביום, כאילו, תדאג כזה כמו ויטמין, יש כאלה שעושים את זה, אני מכיר.
כן, אבל פה קצת... יש קצת פחד מהרעלת סלניום, שבינינו אני חקרתי פעם את הנושא הזה, וצריך עשרות אגוזי ברזיל כל יום. אין אף בן אדם שאוהב אגוז ברזיל ככה.
כן.
בשביל להגיע לתקופה ארוכה.
זה מייבש.
בשביל להגיע להרעלת סלניום. אבל ממש, we detailed לגמרי, בוא נחזור.
כן, לא, אבל בסדר, זה הנושא של, אתה יודע, כל האינדוס הזה, זה... בסוף זה שם, אני מרגיש שזה קצת אפיל שבחדר הרבה פעמים, כאילו גם במלחמות תזונה, אתה יודע, אנחנו עוקבים אחרי אנשים דומים, ואנחנו רואים לפעמים יש כזה ויכוחים וזה, אז כמעט אף אחד לא מדבר על זה, גם לא ויגן וגם לא קרניבורים, כאילו לא מדברים על האינדוס, לא מדברים על זה פחות.
נכון.
אבל בסדר, עידו, אז אמרנו יש לנו באמת את ה... יש לנו את האיך, כאילו אתה אומר, יש אימונים, יש שמש, יש תזונה. שמש זה משהו שאני גם הייתי מדבר עליו הרבה בעבר, היום אני יודע שזה גם, אני לא, אתה יודע, אם מישהו בא, שהוא עובד בחברת הייטק מ-8 עד 8 בערב, אז זה קצת קשה יהיה להגיד לו את ההנחיה הזאת, אז אולי לפעמים כן יצטרך ויטמין D כתוסף, או יש דברים שאין מה לעשות בסוף, אבל כן, אבל אמרנו שזה השלושת העקרונות האלה, ויש את ה... גם אתה... את ההנגשה באמת לבן אדם, שזה, אתה אומר, לא הכל או כלום, אנחנו כן רוצים, אנחנו עובדים בסוף עם בני אדם ולא עם רובוטים.
הדבר הבא, אגב, שאני אומר, הוא תאכל כמה שאתה צריך.
תאכל לסובה.
כלומר, תאכל כמה שאתה צריך. אם אתה, אגב, בן אדם שרגיל לאכול להתפקע, בהתחלת הדרך, תאכל להתפקע. בסדר? כלומר, יש... העולם תוכן הזה של דיאטות, אנשים, אני אגיד את זה אחרת, אנשים שמגיעים בגיל 40 ומשהו, או 50, או 55, לסוכרת 2, הם בדרך כלל למודי מסלול, אוקיי? יש כאלה שהגיעו בגיל 45, פעם ראשונה התחילו להשמין, וזה קרה להם מאוד מאוד מהר, או באחד ההריונות הם התעלם סוכרת הריון, והם אף פעם לא ירדו את המשקל, ואחר כך זה המשיך להסתבך, וכל הדברים האלה קרו מהר, אבל בדרך כלל, או לפחות my people, האנשים שלי, הם היו שמנים בגיל 15, בסדר? והם עשו שומרי משקל, ואז הם עלו שוב פעם, והם עשו דיאטה כזאת, ואז הם עשו שוב פעם, והם גילו משהו, ואז הם מגיעים לגיל 40 ומשהו, והם לא רוצים לשמוע יותר כלום, כי תמיד עשו אותם רעבים. כאילו אם אתה רוצה משהו שחייבים לדבר עליו, זה אוכל שמסביע אותך, אוקיי? אנחנו צריכים, לא רק, אנחנו צריכים אוכל שתומך אותנו, אמרנו, אבני הבניין, הדברים האלה שהגוף צריך, חומצות אמינו הכרחיות, חומצות שומן הכרחיות, מינרלים, ויטמינים, אבל אנחנו חייבים לפגוש מה גורם לסובה לבן אדם מולנו. כאילו, אתה היית שוב, אני מחזיר אותנו למצגת שהעברתי בכיתה על מזון אולטרה מעובד, יש, המחקר מראה מאוד מאוד יפה, רבע מהאנשים אוכלים מזון אולטרה מעובד, ואוכלים את אותו הדבר בדיוק, לא משתנים. 50% מהאנשים אוכלים כבר יותר, חלקם ברמות בינוניות וחלקם ברמות גבוהות, ויש את הרבע האחרון שאוכל בסדרי גודל יותר כשאוכל אוכל מעובד. אממה, וזה מחזיר אותנו לסובה, כשאתה נותן לאנשים האלה לאכול חלבון אמיתי, איכותי מהחי, הם פוגשים סובה לפעמים פעם ראשונה ב-20 שנים האחרונות. כלומר, אני נתתי את הדוגמה הזאת בכיתה, אני אכלתי יותר ממגש שלם של פיצה, ולא סבעתי. עכשיו, אנשים מבלבלים בין אני מרגיש מלא, שמלא זה התחושה הזאת, שיש לך כאן, שהתפוצצתי, יש מלא, ויש עמוס לי, ויש התפוצצתי, ויש אני מת להקיא. בסדר? זה כזה המדרגים האלה של כמה אני סובע על בסיס תחושה פיזית. ויש פה, אני לא רוצה את הביס הבא. אתה יודע, אני תמיד נותן לאנשים את הדוגמה, ומבינים אותה בערך 9 מתוך 10 אנשים, של אתה אוהב ללכת, כאילו, הזמינו אותך בישראל פעם למנגל? כן, בטח, כאילו, כמי מאיתנו לא היה על האש בישראל. ואז אני אומר, תגיד, נכון יש את השלב הזה בסוף, שהמערך מוציא איזה אנטריקוט על עצם, או נתח קצבים, הוא שמר את ה-best for last. ואתה כבר, די, אני לא רוצה עוד שום ביס. ואתה אומר לו, עזוב אותי, עזוב אותי, והוא מחב על נתח קצבים, הוא שילם 200 שקל על הקילו, על הסטייק הזה, אז אתה לוקח איזה ביס, ואתה לוקח כי אתה עושה לו טובה, ואז פתאום נשאר שם חצי מהסטייק הזה. על אותו השולחן, הגישו בהתחלת הערב, או בהתחלת האירוע, את הפיטה זעתר הזאת, פיטה עם שמן וזעתר, היא כבר 3 שעות שם, היא יבשה. אבל אתה פתאום שולח את היד, לוקח חתיכה ושם אותה בפה. את ה-200 שקל קילו נתח קצבים אתה לא מוכן לגעת. אבל את הפיטה היבשה אתה שם בפה. וזה בכלל לפני שפינו את השולחן, הביאו פירות, פיצוחים וכינוכים, ואתה אוכל. עכשיו אני אתן את הדוגמה הזאת, הרבה מבינים אותה, הם מבינים איך נראה סובע מנטלי, שאני לא רוצה את הביס הבא של הסטייק, כי יש לי רגולציה פנימית לחלבון ושומנים, אין לנו רגולציה לפחממות, ולחלק מאיתנו אין רגולציה לאוכל מעובד. אז אני עוזר לך דרך החלבון האמיתי, דרך ירקות, דרך שמן זית, למצוא שובע. ואתה אוכל כמה שצריך. עכשיו, אנשים לפעמים באלה ממני, כי אני יכול להגיד לך, אז תאכל 4 ביצים, תפוצץ להם הראש. אני אוכל לפעמים 6. בסדר? אתה עוקב אחריי באינסטגרם שלי, אתה רואה, אני הרבה פעמים מעלה את זה. אני לא סתם מצלם, אני צילמתי את זה איזה חודשיים רצוף כל יום, עד שצעקו עלי חברים שלי שהם לא מסוגלים להסתכל יותר על האינסטגרם. אבל לא עשיתי את זה סתם. עשיתי את זה שכל מי שעוקב אחריי, יוכל להגיד שמה שאני אומר זה מה שאני עושה. אגב, זה נכון בכל הצורה שבה אני מלווה. אין שום כלי שאני מספר, אומר לאנשים שלי לעשות, שלא השתמשתי בו עבור עצמי, ואני יודע שהוא עובד. לא בטוח הוא הכלי שאני משתמש בו עכשיו, כמו שדיברנו על צומות ארוכים. אבל אני מחזיר אותנו לשיחה על סובע. כשאנשים סבעים, עכשיו, אתה יכול לאכול המון קלוריות, אמרנו, אני לא מדבר הרבה על קלוריות, אבל צריך, אתה יכול לאכול המון קלוריות, אם תאכל אותם רק מביצים וסטייקים ודגים ואבוקדו, וקצת עלים ירוקים וכזה, ושמן זית, אתה תאכל 2,000, 2,500, 3,000 קלוריות, ואתה יכול לשפר גליקמיה, אתה יכול לשפר תנגודת לאינסולין, כלומר, ולאט אבל בטוח גם אפשר, יכול מאוד להיות שרמות הצריכה שלך ילכו וירדו מה-3,000 האלה או מ-2,500 למשהו שגם עוזר לנו לרדת במשקל. אבל אנחנו יכולים לעשות אותך יותר בריא מטאבולית, בזמן שאתה אוכל בלי לרדת במשקל. כלומר, יש שם עדויות של חלק מהרופאים האלה שאני למדתי מהם, לצערי קוראים לזה אנקדוטות, אז זה עוד לא המחקר, אבל זה רופאים מאוד רציניים שגם עשו על עצמם את העולם הזה של דל פחממה, ומספרים עכשיו לאחרים, בבקשה, הנה מקרי, קוראים לזה טאסט קייס, הנה מקרים של אנשים, ואנחנו עכשיו מכניסים אותם לספרות הרפואית, של אנשים ששיפרו סוכרת, ירדו מ-A1C 7.5 ל-6.5 נגיד, בלי לרדת במשקל. עכשיו, המשמעות של נקודה שלמה של A1C, מבחינת הסיכונים של הגליקמיה, היא אדירה. וזה בזמן שאתה אוכל 2,500 קלוריות, או 3,000 קלוריות, שבע וטוב לב, ומרגיש יותר טוב. עכשיו כמובן, רוב האנשים ירצו תוצאות שגם כוללות מבנה גוף רצוי, ואז אנחנו מתישהו נצטרך גם לעזור להם להיכנס לכיוון הזה, אבל הם כבר שבעים. טוב להם. הם לא מסתובבים חלשים ועייפים ורעבים בעולם. רעב הוא בבסיס של הבסיס של פירמידת הצרכים, והוא תמיד ינצח. אתה חייב לדאוג לזה שאנשים יהיו שבעים.
מדהים. אני חושב שזה אחלה מסר עכשיו להשאיר את הקהל איתו, ו... אני חושב שכל ישראלי, מי שמקשיב לנו וגר במדינת ישראל, יתחבר לסיפור על המנגל, באמת זה היה מדויק. ובסדר, עידו, לקראת סיום, ככה אנחנו הכנו לדבר עוד הרבה, אבל באמת אני חושב היופי פה זה שגם אני וגם אתה, אז אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו חיים את מה שאנחנו משדרים החוצה, זה לא, אני לא מטפל עכשיו מתוך איזה סמכות, באמת אני מראה לאנשים איך אני חי, ככה אני חי, זה ככה התאזנתי, וגם אתה עם ה... טייפ 2 והסיפור שלך שהוביל אותך לכל זה. אז זה מדהים בעיניי, אבל לסיום, אם תוכל להגיד איפה יכולים למצוא אותך, איפה אתה זמין, יכולים לעקוב אחריך.
כן, אז קודם כל יש את האתר שלי, אפשר לעשות בגוגל או עידו חממה עם H באנגלית, idohamama.com, או עידו חממה בעברית, גם גוגל ימצא אותי. חלק מהכותרות יהיו קשורות בימים שלי כסמנכ"ל ומשנה למנכ"ל בחברה, או באינסטגרם, או עידו חממה, או עידו less carbs, עידו פחות פחמימות.
אגב, בחברה, אין עכשיו איזה בדיחות במשפחה שאומרים לך, עידו, תפסיק עם מה שאתה עושה, זה... אתה מציק לנו?
אני רוצה להגיד לך שבאחד הימים העליתי באינסטגרם איזשהו סטורי, אוכל, צילמתי תמונה, קראתי לה אוכל אמיתי, לא זוכר אם זה היה סטייק או ביצים או whatever, והדבר הבא שצילמתי, אני לא זוכר אם זה היה קורנפלקס או גרנולה או זה, לדעתי של אחת החברות הגדולות, שהן לקוחות של החברה, וקיבלתי טלפון מאחד מבני המשפחה שאמר לי, כאילו, אתה יכול להגיד על מה שאתה אוכל, שאתה חושב שהוא אוכל, אתה יכול זה, אל תפגע לנו בלקוח.
עזוב את המשפחה.
כן, כן, כאילו, עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, וזה, באמת בוא בזה נסיים, אני אגיד משהו על העולם הזה, על מעגל החיים של בן אדם שמגלית על פחמימה. כמעט כל מי שנכנס לעולם הזה מתחיל מלהיות קרוסיידר, כולם יוצאים למסעות צלב, כולם צריכים לספר לכולם שאסור לאכול דגנים. אני הייתי אומר שהטעות הכי גדולה בהיסטוריה של המין האנושי, זה הנושא הזה של להתחיל לאכול דגנים. עכשיו, אני לא אגיד לך שאני עומד מאחורי המשפט שאמרתי כמו שהוא, אני לא חושב שרוב האנשים צריכים לאכול המון דגנים רוב הזמן, אבל לא בטוח שהמין האנושי היה מגיע לכמות כזאת של אנשים, וגם יש אנשים שהם לא אני, שיכולים לנהל את משק האנרגיה שלהם, ואת משק הפחממות שלהם הרבה יותר טוב, הגוף שלהם מתמודד איתם הרבה יותר טוב ממני. אז במסלול הזה, כמעט כולם יוצאים למסעות צלב, ואחרי זה נרגעים ועוברים לאיזשהו משהו של, מי שרוצה שיבוא לקחת. אני אתן לך באהבה, אם אתה רוצה לשמוע איך אני עשיתי את זה, ויותר מזה אתה רוצה שאני אלווה אותך, אז באהבה רבה. אז היום אני לא אכוון אלא איזשהו מוצר ספציפי, ואגיד עליו, זה לא באמת מזון, אבל בגדול, בעיניים שלי, אם זה יוצא מסקית או מקופסה, אני מצטט את עצמי עכשיו, זה לא אוכל, זה מוצר. בסדר? צריכים לדעת את זה. ומותר לך לאכול, או אתה יכול לאכול מוצרים מדי פעם, אבל אני ממש ממליץ שאתה תאכל אוכל.
כן, אני הייתי צלבן גדול, ואני חושב שבאמת כולם מגיעים מזה, ובסוף צריך להבין ש... זה גם מי שרוצה לעשות את השינוי, בסוף הוא ימצא אותך, ולא, אתה יודע, זה לא צריך להפוך למלחמות התזונה, ו... אני גם באמת ראיתי עם הסביבה שלי ושבסוף שאתה יכול להראות דוגמה כל הזמן, אבל ממש לבוא ולהטיף לאנשים, אנשים גם לא כל כך אוהבים את זה בסביבה הקרובה, מי שבאמת מכיר אותך, אז כן, אבל כמו שאתה אומר, יש גם את הנושא של הדגנים, אבל גם יש מדינות שלמות או עמים שלמים, זה נושא לשיחה נפרדת לגמרי, אבל אתה יכול לראות שההודים הם הרבה...
אנחנו בטוח מקליטים עוד פרק, אין ספק.
יהיה פרק שתיים, אבל זה...
יש לנו כל כך הרבה דברים להגיד.
כן, אבל באמת, זה כל שאלה מובילה לפרק, אבל באמת אם אתה לוקח את ההודים, או את ה... גם אפילו את התאילנדים, הם הרבה יותר עמידים לפחממות, וזה, אתה רואה את זה, אתה לא צריך להיות מדען, אתה פשוט יכול לראות את זה, ללכת שם ברחוב, לראות מה הם אוכלים ואיך הם הולכים, כאילו איך הם נראים.
כן, אבל אתה יודע שבעידן המודרני, אני מדבר משנת 70-80, 1970-1980 ואילך, ההודים והסינים שנחשבו עמים רזים, הם סוגרים את הפער על... מגפת ההשמנה ועל סוכרת 2 בסדרי
כן,
גודל.
כן, זה שמקדונלדס נכנס כלומר, והכל...
זה שהם תמיד אכלו דגנים וקטניות לכל אורך ההיסטוריה, לא עושה אותם מוגנים מהאכילה המודרנית, שכוללת קוקה קולה, חטיפי אנרגיה, אכילה מול הטלוויזיה בלילה.
ברור.
אתה יודע, אנשים אומרים לי, הסינים אכלו אורז. כן, הם אכלו אורז על הבוקר, ליד מרק דגים, ויצאו לעבוד 10 שעות בשדה. אנחנו לא באותה שיחה, אז אנשים פעילים שלא אוכלים בעודף, הם לא חטפו חטיף אנרגיה, הם לא גליקמי מטורף, הם לא שמו שש כפיות סוכר בתוך משקה ושתו אותו, זה היה עולם אחר לגמרי, הם ישנו כמו שצריך, הם התייחסו עוד, כל העולם הזה של רפואה מזרחית וסינית, לעומת העולם המודרני, הם התייחסו נכון לגוף, אבל איך שהם התחילו לקלקל אותו, כמונו,
כן.
הם משלימים מהר מאוד את מה שהיה לפני 50 שנה לא נכון
ברור,
היום.
ברור, ברור, המערב הגיע אליהם, אבל עדיין בבסיס שלהם הם יותר עמידים לקטניות ול... אתה יודע, לדגנים.
כן.
אבל כן. ברור. בסדר, עידו, כן. אבל זה נשאיר ל... to be continued.
To be continued באהבה.
ושמחתי.
תודה שהרחת אותי.
שלום שוב, אני שמח שהייתם איתי בפרק ואני מקווה שהוא עזר לכם. אם הוא באמת עזר לכם ונתן לכם ערך, אז אני מזמין אתכם לשתף אותו כדי שכמה שיותר סוכרתיים או אנשים שאתם מכירים, חבר של חבר, חבר של האחות, של האח או קרוב משפחה, הדודה של מישהו, סבתא, יכולים לעזר בו וגם להבין איך אפשר לאזן סוכרת יותר טוב, סוג 2 וסוג 1 וקצת יותר ללמוד, אז זה יהיה מעולה. וחוץ מזה, אם תוכלו עכשיו לדרג את הפודקאסט הזה, זה מאוד יעזור לי לתת תגובה כדי לקדם, לעזור לאלגוריתם של ספוטיפיי להגיע לעוד סוכרתיים, לעוד אנשים. אז תנו תגובה, תנו דירוג, וזה מאוד יעזור. גם לעשות סאבסקרייב לעמוד הזה ביוטיוב, אם אתם צופים ביוטיוב, ולעשות לייק, להגיב לסרטון ביוטיוב. הכל עוזר, וזהו, תודה חברים. נתראה בפרקים הבאים. עד אז אני משתף הכל בפייסבוק, באינסטגרם שלי, תומר פאפה, פאפה נוטרישן בפייסבוק. ובאתר שלי כמובן יש את הבלוג, כמו שאתם מכירים ויודעים ועוקבים, אז נתראה בפרקים הבאים. ביי בינתיים.